מרכז החיים אתם סיפורים על אין זמן ללמוד תורה למשל, טוב ננסה. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש היא הקדושה. זה לא משהו שהוא מנותק מהחיים, משהו שהוא מעל החיים, משהו שהוא מחוץ לחיים, משהו שהוא מדכא את החיים. מרכז החיים, החיות, החיוניות של האומה במקור הקודש היא דרך אמת ואמונה נולדנו ובאנו מגדלים. כן, מה זה אמת? אמת זה תורה. מה זה אמונה? מצוות. מצוותיך אמונה. תורה ומצוות, אמת ואמונה, זה חיים. דרך אמת ואמונה נולדנו.
אמונה זה תורה?
ההפך, אמת זה תורה ואמונה זה מצוות.
אז מה זה כל מצוותיך אמונה? יש כזה מספר?
זהו, מצוותיך אמונה. כי כל המצוות זה מעשים שאנחנו עושים פה בעולם הזה, והערך האמיתי שלהם לא נגלה לנו אלא מצד האמונה הגדולה והידיעה שכל המצוות זה בעצם איזושהי הערה מעולם עליון של אור אינסוף שמתגלה לנו פה בעולם הזה בצורה יותר מסותרת. כן, כמו שדרשו דורשי רשומות שמם צדיק באדבש זה י"ק, כלומר שם י"ק ו"ק באדבש מתגלה כמצווה. זאת אומרת שהמצוות בעולם הזה זה גילוי שם השם העליון בתוך המציאות הגשמית פה בעולם, וזה מסותר. לכן מצוות זה אמונה. אתה עסוק בדבר שהוא לכאורה גשמי, אתה רואה דברים שאתה באמת לא יכול לראות ולהבין עד הסוף את האור האלוקי המאיר בהם, אלא דרך כוח האמונה שאתה יודע בידיעה פנימית שאור השם מאיר ונותן את המשמעות למעשים האלה. דרך אמת ואמונה נולדנו ובה אנחנו מתגלים. אין בנו ערכים פרודים. הקודש לא נפרד מהחיים. התורה לא נפרדת מהמדינה. הקודש לא נפרד מהחול. אין בנו ערכים פרודים. האחדות שוכנת בנו ואור השם חי בקרבנו. ולכן דווקא הדינים תיני תורת אלוקים חיים מציינים אותנו מכל עם ולשון. כן? מה מחובר לפרשת יתרו למתן תורה? פרשת משפטים. מה זה פרשת משפטים? פרשת משפטים זה העיסוק בעולם השפל של הכספים, של המסע ומתן, של הגנבים, של הגזלנים, של המזיקים, של ענייני עולם הזה, של דיני ממונות. זה קשור לאנוכי השם אלוקיך, לא ילך אלוקים אחרים על פניי? כן? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואלה מוסיף על הראשונות, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. החידוש הגדול של התורה זה לא שיש תיאולוגיה רוחנית בדבר השם אחד, אלא שהתיאולוגיה הרוחנית בדבר השם אחד היא מדריכה את החיים הכלכליים, החברתיים, הממוניים פה בעולם הזה. כי התורה והחיים, החיים במובן היותר רחב שלהם, החיים במובן הציבורי שלהם. ואתם יודעים שהרב כותב בכמה מקומות שיצר העיקרי הוא נמצא בציבור, לא בפרט. שם הסכנות הגדולות, שם המתחים הגדולים, שם ההתנגשויות הגדולות, שם המאבקים הגדולים, בחיי הציבור, בחיים הכלכליים, בחיים המפלגתיים, הפוליטיים, במאבקים על כסף, על שלטון, על כבוד, שם היצרים הגדולים. את זה צריך לתקן. ולכן דווקא הדינים, דווקא המשפטים, הם אלה שמבטאים את האחדות שיש בתורה שלנו. אמינות קראה את האחדות. אמינות זה 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 קריאת העולם. הפרדה בין שמיים וארץ, הפרדה בין הקודש החול, הפרדה בין הדת לחיים. זה המהות של הנצרות. היה פה, לפני שבועיים היה פה, הרצאה מעניינת. לפעמים יש הרצאות שחבל ישיבה על השמעת. היה פה יהודי בשם דן בארי, גר צדק, שלמד תיאולוגיה ופילוסופיה, אבל מה תיאולוגיה נוצרית, אפילו אולי לכמורה, אני כבר לא זוכר, בסורבון. ופשוט הוא הזדעזע מהשקר ששם לימדו. אדם ישר, עם שכל ישר, הוא לא יכול לסבול את מה שהוא למד שם, וזה הביא אותו לחקור בעניין. ותוצאה של הכל שהוא החליט להתגייר ועלה לארץ, בניה תלמיד חכם, והוא זה שיישא את מה שנקרא היום במערכות החינוך שיטת ברקאי, מקיית ארבע ואפרת וכמה מקומות. הוא מחזיק בתי ספר עם שיטת ברקאי. זה שיטה של שיעור של לימודי תורה כאלה, יש לו שם שיטה מעניינת, לא חשוב כרגע. אז אני מזמין אותו כל שנה שידבר על הנצרות. אז הוא למשל נותן דוגמה שאיפה מתחיל השבר של הנצרות מהיהדות. אותו האיש הסתובב עם קהל חסידים, והוא נתן להם כל הזמן תחושה שהוא המשיח, הוא המשיח, הוא הכל יכול. אז שם בספר שלהם כתוב שפעם אחת הוא הגיע עם תלמידיו לגשר, שהיה שם חייל רומאי שהוא גבה מכס. עכשיו הם יהודים, הם גדלו על זה שמלך המשיח הוא מחזיר שלטון ישראל למקומו. זה שהרומאים גובים את המכס אצלנו, זה ביטוי של השלטון הזר בארצנו. נו, אז איש כזה שהוא עושה פלאות ושהוא כל יכול ושהוא אלוהים, אז הוא יודע להתמודד עם החייל הרומאי שעומד שם. אז כתוב שם שהם כולם יסתכלו עליו, מה הוא יעשה? שילם את המכס לחייל הרומאי ועבר. אז כולם לא ידעו מה לעשות, אבל טוב, אלוהים שילם למכס, אז גבר. אז הם שילמו כולם לחייל ועברו. ואחר כך ככה, בעדינות, שאלו את האלוהים.
הוא אמר להם שהוא אלוהים, זה השליחים שלו, לא?
זה ככה כתוב כולם, בנאומי, הוא היה נועם גדול, המון חריזמה. והוא היה ככה מדבר, כאילו, נתקן את זה, נתקן את זה, נתקן את זה, ונותן להם להבין את זה. אבל אחר כך, אחרי שהוא מת, אז אחד מחסידיו סיפר שהוא בא בלילה ואמר לו, תדע לך, אני אלוהים, וכן, כל השטויות שם מתחילים, לא משנה. הרי היה ממזר, כן, הסיפור הזה על אותה מרים.
זה אמיתי?
כן, סיפור היסטורי.
אבל אתה תמיד חכם.
מה אתה תמיד חכם? אז מה? הוא ביום החתונה בעלה, אני יודע, אני לא זוכר מה, הלך למלחמה או משהו כזה ולא יכול לבוא, ופתאום הוא חזר עם מעוברת. אז היא אמרה, לא, זה אלוהים ידבר אותי. ומזה נולד הממזר הזה. בכל אופן, אז בקיצור, אז הוא אומר להם משפט שבספרים שלהם בתיאולוגיה, אני לא באתי לתקן את הארץ, אני באתי לתת לכם מלכות שמיים, לתקן את הנשמות. שם מתחיל השבר. בעולם הזה אין מה לעשות, זה עולם הרוס, הרומאים שוטים שישלטו. אני רק בא לתת לכם תיקון נשמתי. העיקר מה שאתם חושבים, מה שאתם מרגישים, מה שאתם אומרים, מה שאתם עושים זה לא חשוב. שלבים יותר מאוחר התפתח לתיאולוגיה מפורשת שביטלה את כל המצוות המעשיות. בהתחלה הוא פחד להגיד שהוא מתת את כל המצוות המעשיות, כי אף אחד לא הולך אחר. אבל בהמשך הוא הגיע בסוף לביטול של כל המצוות המעשיות. בכל אופן, זה דוגמה, כן? אחר כך יש אמרה מפורסמת באחד משם אחד האפיפיורים הגדולים, אשר למלך תנו למלך אשר למלך, ותנו לאלוהים אשר לאלוהים. כאילו, בכל הפרדת הפיכת הדת למשהו שהוא מנותק מהחיים, זה המהות של התפיסת עולם הנצרות. נכון שהנוצרים עצמם ניסו לנצל את כוחם החברתי בשביל מעמד שלטוני, ובהיסטוריה הוותיקן הרבה פעמים היה החזיק שם צבאות ממש, החזיק הרבה כסף ושלטון וזה, אבל ברמה התיאולוגית הם עשו את ההפרדה, וכשהעמים באירופה התחזקו מולם, אז הם כן, הלכו לפשרה שוויתרו על כל שלטון המדיני, ואנחנו רק באים לטפל בנשמות, אנחנו רק באים לטפל במה שאנשים מאמינים, ואת החיים האסירים אנחנו משאירים למלך. זה קריאת שמיים מארץ. זה בעצם אלילות. יש שמיים ויש ארץ. ואנחנו מאמינים בתורת משה, יודעים שבראשית שברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והשם אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ומהות עם ישראל זה לאחד שמיים וארץ. מהות עם ישראל זה להופיע את המגמה האלוקית גם בחיים הארציים. ולכן מיד אחרי אנוכי השם אלוקיך לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תישא השם השם אלוקיך לשווא, יש ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. איך מופיעים את המשפט האלוקי בארץ? זה מה שכתוב פה. הדינים, דיני תורת אלוקים חיים, מציינים אותנו מכל המלשון. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה ככוח חיים מרכזי שמניע את כל כוחות החיים שבקרבנו, ושאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. אמנם יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה, לא כן בישראל. בכל דרכיך דאהו, שהיא פרשה שונה שקולת כל גופי תורה, שיוצא אל הפועל ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. יש פה משפט מאוד מאוד מרכזי, בואו נראה, אני אפרק אותו. קודם כל, בסוף המשפט יש הערה מאוד חשובה. הרב קוק אומר את זה בהרבה מאוד מקומות. אומר, מה שמתגלה אצל יחידי סגולה, זה שאצלם הם הוציאו מן הכוח אל הפועל את תכונת החיים הישראלית בצורה מאוד שלמה. אבל בעצם אצלם זה רק מתגלה בצורה כזאת, אבל זה שייכנו כל עם ישראל. זו תכונה שקיימת בכל עם ישראל. התכונות שמתגלה, לכן גם הרב אומר שזו הסיבה שגדולי ישראל הם בעצם מורים דרך לעם כולו. כי כל מה שגדולי ישראל מממשים בחייהם, בעצם גנוז בכל יהודי ויהודי. תלוי כמה הוא מוציא את הטבע האלוקי שלו מן כוח אל הפועל. אז מה התכונה של יחתם יחידי הסגולה? בכל דרכיך דאהו. מה זה בכל דרכיך דאהו? אין דבר גדול וקטן בחיים שאנחנו לא עושים את זה מקושר להשם אלוקי אמת. זה בעצם התוכן, מה שאנחנו אומרים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כן? שמה זה הכוונה של אחד? שהוא אחד בכל מה שיש, כן, הוא כתוב להמיך אותו על ארבע רוחות השמיים ולמעלה למטה, הכוונה היא כל המציאות כולה, כל מה שיש זה רק מתוך המגמה האלוקית. ולכן אהבת את השם אלוקיך בכל הלב ואהבך, מה שחזר אומרים בשני יצריך, או מה שאומרים בכל כוחות הנפש שבך, ובכל נפשך אפילו כל החיים כולם, ובכל מודיך, בכל ממונך. כלומר, מה זה ממונו של אדם? זה היכולת העשייה שלו, כל מה שאתה עושה. אין שום דבר מחוץ לתוכן האלוקי. התוכן האלוקי נותן משמעות לכל החיים שלנו. טוטליות מוחלטת. אין עוד מלבדו. נכון? לא כל אחד חי ככה בפועל. רק יחידי סגולה מגיעים למצב הזה שבכל דרכיך דאהו. אבל התכונה שמתגלה אצל יחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. זו תכונת החיים הישראלית ביסודה. עכשיו הרב מפרט את זה. כל שאיפת החיים, כל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, כולם ממקור הקודש הנביא. גם במובן האישי הפרטי, וגם במובן הכללי והציבורי. כל שאיפות החיים, כל חצי החיים, כל הקניין שהוא כותב האושר הקודם שלו, הכל ממקור הקודש הנביא. על כן, המשפטים הם קודש קודשים בישראל. כן, אתם יודעים איך שהרב מסביר את המושג קודש קודשים. יש מקומות שהרב אומר שקודש קודשים זה ביטוי שרוצה לומר שזה הנקודה הפנימית ששם הקודש והחול מופיעים באחדות אחת. כלומר, בחיים הרגילים יש הבחנה בין קודש וחול, והנקודה השורשית שממנה נובעים גם הקודש וגם החול זה קודש הקודשים. ההיכל והזרה והמזבח זה הקודש, מחוץ להר הבית זכון, וקודש הקודשים זה נקודה פנימית שכוללת את הכל. מה?
הפר
והשעיר.
למה הפר והשעיר?
לא,
אתה
מבין
שזה קודש הכל. בעזרות? כן, זה עוד שאחד למעלה ושבע למטה. נכון, שם אני תמיד אומר את זה וכך היה מונה. זה לא אחת למעלה וחוץ מזה עוד שבע למטה, אלא בכל הזויות של מטה הוא אומר אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש. זאת אומרת, אחת שלמעלה היא זו שנותנת משמעות לכל השבע שלמטה. אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, כלומר, האחת שלמעלה היא זו שחיה ביסוד כל השבע שלמטה. שבע זה עולם הטבע, עולם נברא בשבע ימים. אחת שלמעלה זה מעל הטבע. הערה אלוקית שמעל הטבע היא נותנת את המשמעות לכל עולם הטבע. נכון. על כן, השמיכה שהיא נושאת שמלואים עליה כל כך נחוצה לנו. היא כל כך הופיעה לתוכן. מה זה השמיכה? השמיכה זה דבר מאוד עקרוני. יש רב שלמד כל התורה כולה, למדן עצום, אילוי, גוין, נבחן ויודע את הכל, הוא לא יכול להיות רב. למה? כי מה זה השמיכה? כן, איפה מתחילה השמיכה? זה שאלוקים נתן תורה למשה והציל מרוחו עליו, ומשה הציל על שבעים הזקנים, שבעים הזקנים הצילו על זה שאחריהם. כן, שמיכה זה מלשון סמוך. להציל זה עצל. כלומר, סמוך היא פי סמוך, ספור וזה סמוך בשלוש דבר שאלוקים ניצא בדעת כן. בשלוש דבר שמה שהדיין יושב בסוף ושופט זה דבר אלוהים. לכן, איך כתוב בתורה דיין? עד האלוהים יבוא דבר שיניהם, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים מריאו. למה התורה קוראת לזה אלוהים? לדיין. כי זה מהותו של הדיין. שמה שהוא אומר זה לא פותר בעיות. הוא מופיע את הצדק האלוקי בתחתונים. זה עניינו של הדיין. לכן אומר הרע שהשמיכה שהיא נושאת שמלואים עליה היא כל כך מחוצה, היא כל כך הופית לתוכן אומנו, והרישה היוונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת, ולכן היא גזרה לשמיכה. היא הבינה שזה כל כוחם של היהודים, ולכן רבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה. ופעילת מסירות הנפש הזאת נשארה כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל השם. כן? אף על פי שלדורות זה לא עמד, בסופו של דבר התבטלה השמיכה. אבל המסירות נפש של רבי יהודה בן בבא שהכנס לרשימה של עשרת הדברים הנוכחים אותה, העניין הזה של מסירות נפש דווקא לשמיכה, היא מבררת לנו שכל הכוח של הדיינים זה מצד השמיכות לאלוקים. משם הדיינים לוקחים את כוחם. זה מהות המשפט בישראל. עכשיו, תראו, אני אגיד את רגע בעל פה, אומר פה הערה מאוד מעניינת. למה משה רבנו לא ידע מראש את העצה הפשוטה של של יתרו? הרי יתרו כל כך נותן לו עצה פשטנית, והיה צריך לחכות שיבוא יתרו החכם ויעץ למשה רבנו, האיש הענק הזה, שהוא כבר היה אצל פרעה, והוא יודע איך מנהלים ציבור גדול. מה קרה פה? אז יש כל מיני תירוצים לקושיה הזאת, אבל
הרב תרץ תרוץ מאוד מעניין. הרב אומר ככה, ודאי שמשה ידע שבאופן טכני אפשר לפתור את הבעיה, אבל משה רבנו רצה שיבואו דווקא אליו. למה? כי אצלו ברור שהוא אדון הנביאים, אצלו ברור שהוא בעצם מוריד תורה מסיני, אצלו ברור כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. כלומר, הם לא באים שנפתור להם את הבעיות, הם באים לשאול מה האלוהים אומר. כשבאים למשה רבנו, אז יודעים שהוא משה איש האלוהים, משה כל מה שהוא אומר זה דבר אלוקים חיים. אז לכן משה רבנו, בזה שהוא שופט את כל העם מהבוקר עד הערב, בזה הוא מעמיד את יסוד הערך והמהות של משפט. המשפט זה דרישת אלוקים, המשפט זה בירור מה אלוקים רוצה, איך נסדר את החיים הארציים שלנו פה על פי רצון השם. יכולה להדגישה אחרת למשפט, משפט זה משהו טכני, תועלתי, בני אדם רבים, כל מי שישברו את השיניים בוא תן לשופט שאחריע. כלומר, מה המטרה של מצב כזה? מטרה גשמית, מטרה עולם הזה. אתה רוצה שאנשים יפתרו את הבעיות ביניהם בלי להרביץ בשיניים, כדי, אתה מציע להם הצעה, בוא אני אעשה לכם איזה פשרה, אני אעשה לדון, לא תצטרכו להרביץ בשיניים, זה הרבה יותר קל. זאת, כל המגמה היא רק לעשות פה סדר. אבל זה לא המטרה של המשפט. המטרה של המשפט זה כי יבוא אל העם ונדרוש אלוהים. המטרה של המשפט היא איך אני מסדר פה גם את יחסי המתח שבין אדם לחברו על פי האמת האלוקית. וכל ההליכה לבית משפט זה לדרוש אלוקים, לשאול מהו הצדק האלוקי, מה הקדוש הוא אומר כאן. וזה משה רצה להשריש את זה לדורות על ידי זה שהוא לקח על עצמו את כל מערכת המשפט בתחילתה. משה רבנו עליו השלום בתופסו את יסוד המשפט ועל יסודו באומה אלא את כל ערכי המשפט הסוף כל הדורות לאותו התוכן האלוקי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת אלוקים באה יחד למשפט ישראל. כי יבוא אליו לדרוש אלוקים, כי אין דבר בא אליו, שפט ושלום, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. מה הוא מלמד אותם? לא פתרון לבעיה, אלא להודיע להם את חוקי האלוקים ותורותיו, ודרישת אלוקים של המשפט. זה העניין של המשפט הישראלי, לדרוש אלוקים. אתם לומדים בעל מציע, זה צריך עוד ללמוד זה כהקדמה לבעל מציע. מה כל העמל הגדול שלכם בסוגיות של בעל מציע? לעשות סדר שלא יריבו, לעשות יחלוקו כדי שלא ייתנו אגרופים, לברר איך אלוקים רוצה שנסדר את החיים הארציים, איך מסדרים את החיים הארציים על פי המשפט, על פי הצדק, על פי האמת האלוקית, איך אנחנו חיים פה בתחתונים את הצדק האלוקי, את המוסר האלוקי. זה המטרה, על זה אנחנו מאמצים את הראש שלנו. כל הסברות שאנחנו אומרים זה סברות שונות שבהם אנחנו רוצים להבין את הצדק האלוקי. לכן, כן, לפני שלומדים את זה, אנחנו מתפללים, אנחנו פונים להשם בברכת התורה, כי כל הלימוד הזה זה לא לימוד תכליתי, זה לימוד לדעת את השם. דרישת אלוקים שבה נשארה סגולה ישראלית שהיא מתגלה באופי אלוקי הכולל לו מעד ואוהב בארץ ישראל בארץ חיון הרטון מקום ההורה של סגולת הקודש. כן? קודם כל תדעים למה הוא כותב את זה, כי סמיכה זה רק בארץ ישראל, סמיכה זה רק בארץ ישראל, קדש חודשים לבר שנים רק בארץ ישראל, בדין של, של, של סמוכים זה בארץ ישראל. אז סגולת כמעט בארץ ישראל ארץ הקודש, ארץ שסגולתה שהארציות גם היא כולה יונקת מהקודש, הארציות גם היא כולה מבטאת את הקודש, שפירותיה קדושים, שחיי נשמות אוויר ארצך. זה החידול של עם ישראל בעולם, לקדש את החיים הארציים, לחיות את הקדושה העליונה גם בחיים הארציים. המינות הזכירה את המשפט, כן, אתם יודעים, לא חשוב הצדק, לא חשוב המשפט, אה תעשה חסד, אה תוותר, אה תהיה סבלני, קשקוש. אם אין משפט אין סדר בעולם, אם אין משפט אין צדק אלוקי בעולם. זה לא עניין לחפש את הפתרון התועלתי, צריך שהיחסים בין אדם לחברו הם יהיו מושתתים על פי מידת היושר והצדק האלוקי. אני ממש מתנצל, אני צריך להתחיל את השיעור השני, רק אני רוצה פשוט לראות.
ולכן הנוצרים כשכל מי שחוטא נכנס כאילו לקומר ומגלל הלכת, זה נקרא קרב המשפט.
לא, הפקרת המשפט הוא שאצלם הם מטיפים לא לעשות סדק, אלא לעשות חסד בלי חשבון. מי שלקח חליפה אחת, תן לו חליפה שנייה. נתנו לך סירה בלחי אחד, תן את הלחי השנייה. עכשיו, אף אחד מהנוצרים לא עושה את זה, לא מטומטמים, רק שזה נעים לדבר על זה. זה אידיאל כזה. אי אפשר להגשים את האידיאלים, אבל זה נעים לדבר עליהם. אבל אין אידיאל לעשות משפט, צדק, דין, אין אצלם דבר כזה, רק חסד. כן, כך הרב אומר באיזשהו מקום, שמה שכתוב שם על הנוצרי, זקף לבנה והשתחווה לה. שהוציא מתוך הבניין לבנה אחת. אצלנו הצדק, החסד הולך יחד עם צדק ואמת אז יש הרבה אבנים שהם ביחד בונים את השלמות. מה, הם הוציאו לבנה אחת מתוך הבניין, חסד חסד חסד, כל הנורים לעשות חסדים לכולם, לאהוב את כולם, לספר עם כולם. בסדר, יש בעולם רשעים וצריך ללחם בהם, אבל לא נלחם ברשעים, לא נלחם ברשעים. וזה שהם לא נלחם ברשעים זה לא בגלל שהם טובי לב, בזה הם נותנים לגיטימציה לרשע. אתה לא נלחם ברשע, בעצם אתה נותן לו לגיטימציה. כשאני אמרתי את זה, היה בדיוק, היה מעניין. באיטליה הייתה פעם ארגון טרור קיצוני שנקרא בריגדות האדומות. הם היו סוג של קומוניסטים, לכן נקראים אדומות, והם היו מחתרת של צעירים שיצא נגד הממשלה. והם היו עוברים ברחובות מופנועים מהירים ויורים מיטת מקלעים לברכיים של פקידי ממשלה הבכירים. וזה הייתה מחתרת אכזרית וממודרת, המשטרה לא יודעת להתמודד איתה, עד שבסוף לא פחות ולא יותר הם חטפו את ראש הממשלה ורצחו אותו. מדינה שחוטפים את ראש הממשלה ורוצחים אותו, זה אי אפשר לחיות ככה. כל המשטרה התגייסה, כל המדינה התגייסה. עשי חיפושים, באמת מצאו את המנהיגות, את החבורת מנהיגות של הכנופיה הזאת, מצאו בזה מערה בצפון איטליה. עכשיו, באיטליה יש חוק שאפשר לעשות עונש דין מוות. אז מיד היו קולות שמוכרחים למה נשמעו בירה או לדון אותם למוות. אז האפיפיור קרא לכולם, כולם בני אדם, צריך לרחם עליהם, גם הם בני אדם, לא לכעוס, לא להתנהג בעצבנות, צריך לעשות חסד. הם פשוט, אבל אתם יודעים משהו מאחורי זה? מאחורי זה בעצם עומדת רשעות נוראה שלא אכפת לשערה מתפשט בעולם. אין שם למה נשמעו ויראו. התורה כולה תורת חסד, תורת חסד הלשונה, אברהם אבינו כולו חסד. אבל כשצריך הוא הולך ילחם נגד ארבעת המלאכים כדי לתקן את העוול שהם עשו. וכשהוא מפחד אומר לו הקדוש הוא אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. אתה מתיירא שהרגת? קוצים קשוחים כיסחת מן הכרם. משל למלך שהיה לו כרם ועלו בקוצים, ועד שהוא מחפש גנן שצריך שיהיה לו כסף, בא מישהו וקיצר לו בצחוק את הקוצים. כשיצא מהגן אז המלך תפס אותו, אז הוא נבהל, אמר לו המלך יישר כוח, אם לא היית הייתי צריך לקחת גנן, הנה עכשיו כיסרת לי את הקוצים. כך אמר הקדוש כל אברהם, אל תראה אברהם שכחה הרבה מאוד. אברהם איש החסד, זה שמתחנן להציל את אנשי סדום, אם יש 10 צדיקים, כלומר שאפשר לעשות צדק, שאפשר להחזיר אותם בתשובה, לא סתם, לא לוותר, אבל אולי אפשר לתקן. אבל אם צריך הוא נלחם. הנצחות היא כזה עולם כזה הכל חסד. אמר לי פעם הרב טאו שזה ספר שסופר ואומר שהעמים הנוצריים שפכו הכי הרבה דם, יותר מהמוסלמים. שבאירופה לא היה אף פעם, בתקופת אירופה הנוצרית, אף פעם לא היה יותר מ-30 שנה שלא היו מלחמות. כל הזמן היו מלחמות. רצח, שפיכות דמים, כל הזמן. החסד הזה, בלי משפט, זה צביעות. זה בעצם מחזק את כוח הרשע בעולם. והרשע משתולל באופן חופשי ואתה לא בולם אותו. קשר, כן, זה קשור לכל המושגים, כאילו בשם הדמוקרטיה שיש היום בעולם הערבי, שזה אוזלת יד מלחמה מול הפשע. כמו שמדינת ישראל, המחלות האלה פגעו בה, מול הערבים וכולם. זה כן, החוצפה הזאת של הבגץ לעכב את צהל מלחם נגד הרשאים, זה זוועת עולם. זה הכל תוצאות של המחשבה המערבית הנוצרית. ומתוך הכירת יסוד המשפט מתוכנו האלוקי, כלומר המשפט זה כבר לא עניין אלוקי, זה רק על מה נשאר, כן? אחרי שאמרת שאלוקים רוצה רק חסד, אין משפט, אבל בכל זאת אנשים רבים, אז יש בתי משפט, אבל זה כבר לא צדק אלוקי, זה רק לסדר סכסוכי שכנים, נכון? כלומר, מה עשית? אתה לא יכול בלי משפט. אבל המשפט הוא לא משהו אלוקי, הוא לא משהו אמיתי, זה רק פתרון לסדר סכסוכי שכנים, אין בו שום אמת ושום צדק. ומתוך הכירת יסוד המשפט מתוכנו האלוקי, תופשת הרישה יותר מגושמת. הוא בא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית וחודרת בשפטה גדולה לפשוט עמים, ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים ועומק רע של תומת שפיכות דמים, מבלי להמיש את העול מעל צוואר האדם. אתם מבינים? הדיבור של הנצרות על חסד, ללא דין, ללא משפט, יצר מצב שהעמים הנוצרים שקועים בדם הכי הרבה יותר מכולם. כי צריך שיהיה צדק, צריך שיהיה משפט. מה זה חסד ללא גבול? ומה עם הרע בעולם? לא צריך להיאבק בו, לבלום אותו, לעצור אותו, להקות בו. ועיני כל מוכחות לנסועות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה את המשיך אלוקי יעקב, הוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים. זה עניינו של המלך המשיח. המלך המשיח מה עושה? צדק, משפט. המשפט זה אחד הדברים העיקריים שכתוב בנביא על תפקידו של המשיח. לעשות בעולם סדר, צדק, יושר, אמת. אחרי כל הזוועות שהמינות יצרה בעולם, צריך להחזיר את העולם אל השפיות. טוב, נמשיך שבוע הבא בעזרת השם. סוגיות מאוד חשובות.